שלום לכולם, אנחנו למהלך האידאות בישראל בפרק ו', התחלנו אותו בסוף שיר קודם, ראינו קצת, אז אני אחזור קצת. התאחדות האידאות בכנסת ישראל בתחייתה בארצה, רשמי דרכיה ופעולותיה. ההכשר, זה נמצא בעמוד קט ו' בספר אורות, בסדר? ההכשר של הרוח הלאומי, של כנסת ישראל, להתנער ולקום לתחייה, תלוי במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוהית העליונה, להיות לו לנשמת חיים. אז זה הסברנו דווקא בעריכות יחסית, שכל הקימה לתחייה של האומה הישראלית, היא קשורה בנשמה העליונה שתופיע על התחייה הזאת, זה האידאה האלוהית. ההכשר של הלאומיות, להיות נאמנה לתורה, להלכה, לנבואה. ואומנם, הזמן עשה את שלו, וחושך הגלות, גם הוא פעל את פעולתו. פיזורה של כנסת ישראל בעולם הכריע הרבה לצד הטוב, את מהלך העולם הכללי. ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוהית העליונה רק לנחלה מוגבלת, תחום גיאוגרפי מיוחד וממלכה מיוחדת. והנכם תראינה ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל. ורעיון זה נראה כבודד עזר הרבה לבירות המושגים הראשונים בכלל והשפעתם לטובה. אז גם זה הסברנו שבעצם האומה הישראלית התפזרה על הגלות, והיהדות אף על פי שהיא הופיעה בצורה מצומצמת, אבל סוף סוף היא הופיעה, היא המשיכה, והרבה מושגים התבררו לא בהקשר דווקא להעלמתנו בנחלת קודשנו, אלא במובן של קדושת הפרט וההשפעה של התורה, לימוד התורה, העולם מתעלה, הביסום הכללי של העולם, ביסום זו מילה שהרב מרבה השתמש בה, ביסום הכוונה עילוי, הביסום הכללי של העולם הבא מהשפעת כוחה של כנסת ישראל ולכל הפחות מהכרעתה החשובה, גם הוא בייחוד בגלותה ופיזורה, הוא ענף מביסומה של האומה בעצמה. אני קורא טיפה ככה מהר, שניכנס לעניינים, אבל זה עדיין ראינו, שחוזר הוא לעורר את רוח האומה, את רוח החיים באומה. החוטא, אשר נפשו הוא טמאה, שזה בבחינת ישראל שבגלות, כאדם חוטא, כל התומתו בו ישקע בבושתו ומכשול אבונו נגד פניו הוא, וגם אם יתגבר בכוח עזות מצח, רק מעט יעמוד, ועד מהרה תשוח עליו נפשו, וישוב וישפל בקרבו. רק אחרי רצותו את אבונו יחוש מחדש את טהרתו ואת עצמו, וישובו לו כוחו, גבורת רוחו ועוז פניו. אז למשל אדם שהוא מצורע, והוא נשלח בדד חוץ למחנה, יש לו תפקיד למה הוא צריך להיות בדד, ישב חוץ למחנה. הוא צריך לחשוב על מה שהוא עשה, על הלשון הרע שהוא הוציא מפיו, ועל החברה שהוא הרכיב במתקרות חרב אשר בלשונו. ואחרי שהוא חוזר בתשובה, הוא מקבל עצמו דברים טובים, אז הוא נרפא, הוא חוזר למקומו הטבעי. רק אחרי רצותו את אבנו יחוש מחדש את תארתו. הוא לא יכול לחזור לפני, הוא לא יכול להיכנס. אם הוא ייכנס, זה לא הזמן עכשיו, זה נקרא זות פנים להיכנס. אבל כשהוא נטהר, אז הוא כתינוק שנולד דמי ונצרצה אבונו. כנסת ישראל, כל זה משל, עד כאן פחות או יותר ראינו פעם שעברה. כנסת ישראל כל ימי גלותה ידעה את אבונה וחשה את מחובה הרוחני. ידענו שאנחנו לא סתם, לא במקומנו הטבעי, בחולשה של כלימה פנימית. אבונותינו הפרידו בינינו ובין השם אלוקינו. אז עסקנו בבירור, בתשובה. כל אנשי השם שהיו בכל דור ודור במשך הגלות, אנשי השם זה הכוונה גדולי ישראל, שרגע ממצב של גלות איומה והשפלה נוראה, המדכאת רוח ונפש, התעלו להיות אנשי קודש קדושי עליון. לא יכלו להכניס בקרב אומה בכללה רוח גבורה והתרוממות עוז בולטת וגלויה. טוב. מה אומר פה הרב? היו ענקי הדורות. אנחנו יודעים על מוראים וראשונים, כן, גאונים, ראשונים, הרמב"ם, רבי יהודה הלוי, הגר"א, הרמח"ל, המהר"ל, כל מיני ענקי ענקים כאלה, אנשי השם, שהם ודאי היו שייכים לרעיונות עליונים תמיד וכלליים מאוד, ומסרו את נפשם על עם ישראל, על התורה, להכיש את הגאולה, מכל מקום לא יכלו להכניס בקרב האומה בכללה רוח גבורה והתרוממות בולטת וגלויה. למה? אז הרב מסביר פה למה. כי הנשמה הכללית של האומה הייתה צריכה להתקדש מתאומתה. יש פה איזה מין גזרה אלוהית כזאת. יש פה תפקיד לגלות. והגלות היא מכניסה מורח לב בלב. היא ופחדת מכל עלה נידף ולא תאמין בחייך. והופכת את האדם לנרדף, לא במקומו, למאוים. לחושש לחייו. הגדולי ישראל הם ודאי היו מלאי רוח גבורה והתרוממות עוז, אבל הם לא יכלו להכניס בקרב האומה את הדבר הזה, כי עדיין הנשמה של האומה היא צריכה לעבור תהליך. אם היינו מתמלאים בגבורה, היינו עולים פה לארץ ומסלקים את כל האויבים שישבו פה ומתגברים על כל הקשיים וכל הממלכות, אבל זה לא קרה. זה לא קרה כי זה לא הזמן. היינו צריכים להישאר בגלות. היינו צריכים לחכות לפקידה אלוהית. הפקידה האלוהית הזאת היא אכן קרתה. הנה, היום אנחנו בארץ, יושבים פה בירושלים, מדברים עברית. יש לנו מדינה, יש לנו מנהיגות יהודית, יש לנו צבא. קור הברזל של צירוף זה הייתה הגלות עם כל פחדיה ומחוביה היומים. ימי הבית השני היו הכנה טובה לפיזור היום. אז הבאתי כבר מרבי חסדאי קרסקס, אתם זוכרים, חכמי בית שני, הם ידעו שבית שני הוא הכנה. רבי חסדאי קרסקס, הוא כותב בספר אור השם, שבעצם הגלות שאנחנו יושבים בה עכשיו, הארוכה הזאת, נגזרה כבר בימי בית ראשון. בית שני הוא היה הכנה טובה, הרב קורא לו. הכנה טובה כי חכמים תקנו שם כל מיני תקנות כאלה שלא נתבולל, שלא נתפזר. העמידו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה. מה השלישי שם? הם אמרו שלושה דברים, נכון? הבאו מתונים בדים. העמידו תלמידים הרבה, עשו סייג לתורה. כל זה הכינו אותנו לפיזור היום, כל מיני תקנות כאלה של יין סתם יינם, בישול גויים, פת נוכרים. הם שמרו עלינו שנהיה עם לבדד ישכון. לא בבחינת בגויים לא התחשב, אבל לפחות נבדל כמה שאפשר, כי אם היינו מתחילים לשתות סתם יינם, כבר לא היה נשאר מאיתנו כלום. אז ברוך השם, הם עשו לנו הכנה טובה, גם לימוד התורה החזיק אותנו, שמירת השבת, כל עבודת השם של הפרט, הפיזור היום הזה, קיבלנו איזושהי הכנה. השביתה הארוכה, מלסקי מדיניות וסכסוכיהם, השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח הכללי של כנסת ישראל, עד היות לה די זמן ודי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. כן. כן. תן לך משל. אישה חיה עם בעל. לא מסתדרים. יש בעיות. מגרש אותה. לא עלינו ולא עליכם. עכשיו היא יושבת לבד. יש לה הרבה זמן לחשוב. אולי חלק מהדברים יכולתי להבליג. אולי הייתי יכולה להיות פחות ביקורתית. אולי היה אפשר למנוע את זה. אין לי בית, עכשיו אני לבד. כשהיא תתחתן פעם הבאה, היא כבר תאור אחרת. אתה מבין? יש לה זמן. זמן לחשוב. כשהיא לבד, יש לה זמן לחשוב על איך זה להיות ביחד כמו שצריך. נניח שיש לה מה לתקן, כן? תמיד יש מה לתקן. כל אדם יש מה לתקן. אנחנו קיבלנו כישרון לאומי. כישרון מדיני. לנהל ממלכה. והשחטנו את דרכנו. אתה קורא אגדות החורבן, מסכת גיטין, נון וב, אתה פשוט לא מאמין. אתה עומד המום. מה, עד כדי כך? לשם הם הגיעו? זה פשוט לא יאמן. שפיכות דמים בתוך האומה הישראלית? עבודה זרה? אתה קורא על המלאכים האלה, מנשה, אחאב, ירובעם. זה לא יאמן. גילוי עריות. שנאת חינם של בית שני. בית שני היה בו גם את כל בית ראשון, ושנאת חינם. צריך לדעת את הדבר הזה, בסדר? לא, רק שנאת חינם. היה בו גם כל חטאי בית ראשון, זה הנציב כותב. ושנאת חינם. היו הורגים אחד את השני בתוך שנאה פוליטית כזאת. אתה יודע מה זה שנאת חינם? אין לי בעיה אישית נגדך. כן, אתה מותק. אבל הדעות שלך אני לא יכול לסבול אותן. פשוט אני מוכן להרוג אפילו על זה. זה שנאת חינם. עכשיו אנחנו בגלות. הפריץ הפולני הוא כל כך נורא, והיום הצאר הרוסי, הקוזאקים, הערבים, המעמד שלנו כל כך מושפל, אנחנו משתוקקים, תחזינה עינינו לשובך לציון ברחמים. אנחנו נתנהל אחרת. אנחנו הבנו היטב את השיעור הזה. בתור ממלכה, הרי יש לנו תנ"ך. אנחנו קוראים בית ראשון, תחילת בית שני, נכון? עזרא ונחמיה. אנחנו קוראים על הדורות האלה, אגדות החורבן, מגילת איכה. מדרש איכה. יש הרבה זמן לעשות חשבון נפש. ועשינו חשבון נפש. אנחנו היום במקום אחר לגמרי מאבותינו, שבבית ראשון ובית שני. אנחנו לא במקום שלהם. תגיד, אבל יש בעיות. תשובה, זה ספיחים. אתה יודע מה זה ספיחים? זה גידולים שגדלו מהזרעים שנזרעו של שנה שעברה. גדלו בלי שזרענו אותם. לא בכוונה. יש לנו עכשיו לעשות מקה בפטיש לכל מיני ספיחים. קצת שהופיעו לא בתור ספיחים, אלא בתור שדות ענקיים בבית שני. אז עכשיו יש לך קצת מזה, קצת הבעיה הזאת. אבל הדור, דור הוא דור גדול. נשמות הן גבוהות. דרישה מאוד גדולה יש לאנשים בדורנו. לפעמים דווקא בגלל הדרישה שלהם ושהם לא מקבלים מענה, או שהתורה מצטיירת להם רק בתור הידיעה הדתית, אז הם כופרים אפילו. בגלל שהם נשמות כלליות ומחפשות משהו אחר. מחפשות עבודת השם שכוללת את כל החיים, גם את הידיעה הלאומית. היה לנו הרבה זמן. בסדר? אתה אומר, יש בעיות. בסדר. יש בעיות. גם השבעיות הן השפעות של התרבות הגויית. אבל גם דרך נגד הבעיות, תשים לב שיש מלחמה נגד הבעיות. פעם, המלך היה עובד עבודה זרה, והעם היה עובד עבודה זרה. הכל היה מסיבה של שעדים, אחת גדולה. היום זה לא ככה. יש שחיתות, נלחמים. יש בעיות, נלחמים. יש שוחד, נלחמים. יש קלקולים, נלחמים. יש הרבה יותר מודעות, יש הרבה יותר שמירה. אתה מבין? הבעיות של היום צריך לדעת, זה קצף על המים. זה לא המציאות הכללית. המציאות היא מלאה באור. נשמה היא עברה תהליכים אדירים של השתלמות, של התקדשות. והיא חפצה להתפרץ. אז יש קצת השפעה. שאור שבעיסה ושיעבוד מלכויות, השפעה מהגויים. בסדר, נתגבר גם על זה. אתה מבין? עשינו חשבון נפש אדיר. להעמיק יפה בחשבון עולמה. בסדר? אני קורא עוד פעם את המשפט. המשביתה ארוכה מזגי מדיניות וסכסוכיהם השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח כללי של כנסת ישראל. עד היות לה די זמן ודי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. חשבון נפש. בואו חשבון. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. ואתה, כאשר ערכו הימים, וירושלים לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה, החלה האומה בכללה להרגיש את הערתה, את בור כפיה וצדקת נפשה, ועם זה חפצה לשוב לתחייתה. אני אקרא כבר עד הסוף ויחזור. רגשותיה הלאומים מתרפקים לשוב אליה, והחפץ לשוב אל קינה, אל מקומה ולארצה, הולך בה הלוך וגדול. אמנם לא תדע עוד את נפשה, מאין לה הרוח, מאין לה הרוח. אמר, מאין בא לה, סליחה, הרוח, ומהו ערכו וכוחו, ובסתר הלב מבקשת ידודה, שואפת את אל האורה האלוהית, שתגלה ותראה עליה באדר גאונה כימי עולם וכשנים קדמוניות. אוקיי, אז אני מסביר. אומר הרב קוק, אתה, כאשר ערכו הימים, הגלות הזאת הייתה ארוכה כמו התהום, כן? וחושך על פני תהום. חז"ל אמרו, הפסוק הזה בספר בראשית, והארץ הייתה תוהו, זה בבל. בואו, פרס ומדי. וחושך, יוון, שהחשיכו עיניים של ישראל בפילוסופיה שלהם, כל התאוות שלהם. על פני תהום זה גלות אדום. היא עמוקה כמו התהום. יעקב רואה מלאכים עולים ויורדים בסולם. הוא רואה שר של בבל עולה 70 עקלים ויורד. רואה שר של פרס עולה ויורד. הוא רואה שר של אדום עולה ואינו יורד. זה מלכות, זה גלות כל כך ארוכה. אז הוא חשש דעתו, כן? הוא חשש. אז יש שם את, במדרש, את הפסוקים מעובדיה. אם תעלה כנשר משם, הורידך, אני לא זוכר בדיוק את הפסוקים. קיצור, הקדוש ברוך הוא מוריד גם את המלכות הזאת. עובדיה, יש פרק אחד, תסתכלו. כן? תגביע השמיים וכו'. בכל מקרה, בסופו של דבר, מלכות אדום עוברת. עדיין יש לה עוד פרפורי גסיסה. אבל, ואתה, כאשר ערכו הימים, ירושלים לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. איך כתוב? נחמו, נחמו עמי. יאמר אלוהיכם. כי לקחה, ויש שם, כן, מיד השם כפליים בכל חטותיה. צריך לנחם את האומה הישראלית. מה הנחמה? יש מאמר של הרב קוק. נחמת ישראל. מאמר מאוד חשוב. אני ממש ממליץ לכל אחד ללמוד את זה. ומאמרי הראייה. כי הוא באמת האדם איך לדבר עם האומה הישראלית. צריך לנחם אותה. לא לבוא בדרשות של ירמיהו הנביא. כן. ירמיהו הנביא, מה, זה לא בסדר? מצוין, זה היה מתאים לדור אחר, דור של חורבן, דור רגע לפני החורבן. עכשיו צריך לנחם את האומה הישראלית, היא כבר לקחה מיד השם כפליים בחטותיה, להראות לה כמה היא חשובה, כמה היא גדולה, כמה השם אוהב אותה, כמה טוב יש בקרבה, כמה אור אלוהי חפץ להתפרץ, לנחם, שימו לב על הנשמה, לראות את הנשמה הישראלית, כמה היא רק התעלתה בכל הדורות האלה של הגלות, והתמלה עוד ועוד ואור. כמה אנחנו מוכנים לגאולה. כמה תרבות המערב, שהיא נראית לך, אם אתה קורא עיתון כחזות הכל, ואם אתה מסתכל במבט פנימי, כקליפה דקה, שעתידה לחלוף מהר, כמו ענן שחלף מהשמיים, בשמיים, ותתפרץ הנשמה האלוהית האדירה הזאת של האומה הישראלית. כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. אנחנו כבר שתינו את כוס התרעלה הזאת בכפל כפליים. כבר ישבריך וגליך עליי עברו. הכל עבר עלינו. עכשיו צריך לנחם את האומה הישראלית. לא לקטרג על האומה הישראלית ולהראות כמה בעיות ורע יש וכמה הוא לא בסדר וכמה הם לא בסדר. אלא להראות את הטוב. להראות את הנשמה איך היא מתפרצת גם בצורה טבעית. אז עכשיו, אתה כאשר ארוך הימים, וירושלים לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ושם הוא מזכיר את הפסוק הזה. החלה האומה בכללה להרגיש את טהרתה. זהו, נטהרנו. צריך להבין את הדבר הזה. אם לא היינו נטהרים מחטאים של בית שני, אתם יודעים איפה היינו היום? עדיין בגלות. זה שעלינו לארץ, זה סימן מובהק שכבר הקיץ הקץ ונטהרנו. אבל יש עוד בעיות? זה לכלוך חיצוני, שוטפים את הידיים וזה עובר. הפנימיות היא נטהרה. הלב נטהר. אתה רואה את זה היום, גם אצל אנשים שהם רחוקי תורה אפילו. הרבה 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 אנשים הם אנשים מאוד טובים. אנשים עם לב טוב, כלליים, מלאי חסד. כל שכן אם הם מוחזים בתורה ומצוות, כל שכן וכל שכן. אומר הרב קוק, החלה האומה בכלל להרגיש את הערתה, את בור כפיה וצדקת נפשה, אחרי שהיא שכבה בתומעתה, בבושתה, נזופה, ועם זה חפצה לשוב לתחייה. רגשותיה הלאומים מתרפקים לשוב אליה. פתאום יש התעוררות, צריך להבין את הדבר הזה, זה לא היה כל הגלות, הרגשות הלאומיים האלה. והחפץ לשוב אל קינה, אל מקומה או לארצה, הולך בה הלוך וגדל, הלוך וגדול. אז זה היה אצל הרב קוק. היום יש לנו רגשות כאלה לגבי בניין בית המקדש, לגבי ישיבה בארץ ישראל השלמה, לגבי לחיות חיים של תורה. זה רק הולך וגדל הזרם הזה. אמנם לא תדע עוד את נפשה, מאין לה הרוח, ומה ערכו וכוחו. הרב מסביר בהרבה מקומות, למשל באורות התחייה למדבט, אולי נסתכל, בואו נסתכל רגע שם, תדעים, תסתכלו רגע באורות התחייה למדבט, ופסקה מפורסמת, גם למדנו אותה ביחד, אבל היא מאוד חשובה. זה בעמוד ע'ט. אופייה של הגאויה לה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, ובתוכיותה של כנסת ישראל. מה הכוונה בתוכיותה? בחוץ מה מופיעה? מעט. הרב כותב את זה, אז יש כמה מושבות בארץ. אז למה אתה אומר שעכשיו גאולה? כי בפנימיות יש עכשיו תהליך של גאולה. החיצוניות היא תלך ותתיישר לפי הפנימיות. היא תלך ותופיע את התהליך הנשמתי. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טיבה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. זאת אומרת, האומה הישראלית מתחילה להיגאל. עדיין היא לא קשורה כולה אל השם יתברך. היא עדיין לא מכירה את הנשמה האלוהית שדוחפת את כל התהליך. אינה לארץ, כלכלה וביטחון. ולשמיים עודנה לא תביט. עוד לא עוסקים בספר אורות. היא אינה שווה עדיין אלישע הראשון בפועל. היא מאבדת את חיה בכוחותיה נמצאים בשורשי נשמתה, אמנם בלא קריאת שם. כלומר, עדיין לא נותנים שם לכל התהליך, שם ברור, בלא מגמה מבוררת, אבל מה? אומר הרב קוק, הכל הוא אור השם וכבודו. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה, אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוהי הוא. כלומר, מה שנראה לך טבעי, אומץ וגבורה, זה הכל דחיפה אלוהית של קודש. אני חוזר על הפסקה שלנו. אז אומר הרב קוק גם פה, אומר, רגשותיה הלאומיים מתרפקים לשוב אליה. זו דחיפה פנימית, והחפת לשוב אל קינה, אל מקומה, לארצה, דחיפה להיות נורמליים, לשוב בתשובה, נכון? התנועה הציונית היא תנועה תשובה הכי גדולה. כי אנחנו חוזרים לחיות על פי עצמיותנו, להיות נורמליים. הולך בהלוך וגדול, אמנם לא תדע עוד את נפשה, מאין באה לה הרוח, היא לא מזהה את הדחיפה הנשמתית. ומה ערכו וכוחו, ובסתר הלב מבקשת ידודה. כן? יש שיר כזה, נכון? מה? איך זה הולך השיר הזה? אם תראו את דודי, מה תגידו לו? יכולת אהבה, אני... שיר השירים, נכון? בסתר הלב. מה זה בסתר הלב? כל השאיפה אל הטוב היא בקשה לקרבת אלוהים. צריך לדעת את הדבר הזה. והיום הציבור הישראלי מבקש את הטוב. גם אם הוא לא מזהה את זה בתור דרישת השם, זה דרישת השם. ככה הרב קוק מסביר במאמר קרבת אלוהים. כל בקשת הטוב היא נובעת מהבקשה לקרבת אלוהים. בסתר הלב או בגלוי מבקשת ידודה, שואפת אל ההורה האלוהית. אתם מבינים? אין לנו היום רשועים כאלה. אין כאלה דברים. מעט, מעט. נחפש אותה בזכוכית מגדלת. אנשים טובים. לפעמים מבולבלים. אבל מה המניע? מה הרצון שלהם? לרדוף את האומה הישראלית? לשרוף את ה... לא. הם פשוט טועים שהטוב הוא בתנועה הפוליטית הזאת, בצורת חיים הזאת. זה הטוב. השפעה גויית, בלבול, תינוקות שנשבו, אבל הם טובים. פנימיות הטובה, היא טובה. הצליחו עם כיוון פרונט. הייתם פעם במוסך, עשיתם כיוון פרונט? כיוון פרונט. ספר אורות זה כיוון פרונט. מי שרוצה לחסוך לעצמו כסף במוסך, אז זה כיוון פרונט לאומי. אז בכל מקרה, אנשים הם טובים, רצונות טובים. מתגייסים לצבא, יש ערבות הדדית. במלחמות זה מתפרץ, הכל מתפרץ. כל הטוב הפנימי פתאום מתגלה. ובסתר הלב מבקש את ידודה. יש טהרה פנימית גדולה. יש שייכות טבעית אל הצדק, אל המדעיות, אל המשפט, אל בקשת הטוב. ובסתר הלב מבקש את ידודה, שואפת אל הורה האלוהית ש... תגלה ותראה עליה בהדר גאונה כימי עולם וכשנים קדמוניות. אתה, מכות הן גלים. האידאות האלוהית והלאומית למהלך התאחדותן הטבעית הברורה בתחיית האומה בשובה לביצרון. שובה לביצרון. יש מאמר כזה של הרב קוק. אנחנו חוזרים למקום, למבצר שלנו. למקום המוגן שלנו. יש פה עכשיו התמורות האלו שראינו בכל המאמר הזה של הפירוד בין האידאות, עכשיו הם הולכים לקראת הבית השלישי. הערתן של שני הבתים, בית ראשון אומר רב קוק והבית השני, גם יחד פוגשת כעת את השיבה לארץ ישראל. בית ראשון אמרנו לאומיות של קודש. פרטיות הייתה בעייתית קצת. צד הדתי. בית שני, אידאה דתית. זה מאוד חסידים, צדיקים בקדושת הפרט. הלאומיות זה השתוללות של בעיות. בית שלישי הוא קדושת הכלל מתוך אחדות האידאות. האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. מהירה, באור ישר, זורחת. הירח מתמלא מאור השמש. וגם קדושת הפרט, הדקדוק מתוך תשובה מאהבה, מתוך ההתעלות אל הכלליות. לא רק ההורה האלוהית בצורה שקבעו לה בעמים אחרים, ולא רק האידאה הדתית לבדה על פי צביונה שהיא קיבלה בגלות בהעתקה עם כל חייה, זה קדושת הפרט, לימוד התורה ברמה הפרטית, הכל פרטי, תיקון הנפש ברמה הפרטית, האידאה הדתית, ולא רק האידאה הלאומית המופרדת, מופרדת מהאידאה האלוהית, אבל את כל אלה יחד אלינו מתקשרים אתה לקבל. זה התקופה שלנו. מי שמבין את המאמר הזה לעומק, הוא יודע מה המהלך, הוא יודע איך לקדם את המהלך, הוא יודע מה הוא יכול לפעול, לאן העסק צועד. נס השלום, יש עכשיו צריך לדעת, הערה כזאת היא שלא הופיעה כמותה יותר מ-2000 שנה. מנשמת האומה מתיילדים עכשיו כוחות אדירים. מי שמשים את עצמו כשליח, להיות פועל למען המהלך הזה של ייחוד האידאות, של ההערה האלוהית בתור מדינה, בתור אומה, בכלל, גם בפרטים, מי ששותף לזה הוא זוכה לדליקות, הוא זוכה שההערות כאלה מכנסת ישראל שלא הופיעו, הן פתאום עפות, מחפשות להם כתובת, מחפשות להם אנשים שמתחסדים עם קנדילה, עם כנסת ישראל. וזהו חסיד המתחסד עם קנדילה, שהוא פועל את המהלך הזה, הוא פועל, שותף לתנועת התשובה הלאומית הזאת, של אחדות האידאות, אבל את כל אלה יחד איננו מתקשרים אתה לקבל נס השלום של האידאות האלה, אשר בהריסותינו הגדולה, מתגלות הן כל אחת בצורה בודדת במפלגות שונות, מוכרח יהיה להיות מורם סוף סוף. ובארץ התחייה יפגשו הכוחות ונושאיהם, וכל אחד ימצא בשכנגדו את השלמת פגם נשמתו. אז זה משפט מאוד עמוק. תשימו לב מה הוא אומר. נס השלום של האידאות האלה, אשר בהריסותינו, הם כל אחד בצורה בודד במפלגות שונות. עדיין זה מופיע לפעמים במפלגות שונות, נכון? זאת אומרת, תשימו לב שכל מפלגה, מפלגה זה לאו דווקא ברמה הפוליטית, אבל ברמה הפוליטית זה בולט, שכל מפלגה היא מייצגת איזשהו אידיאל. רק שזה מופיע, אידיאל מופרד. זאת אומרת, יש לך מפלגות כאלה, שקורות לעולם התורה לצמוח, כסף לישיבות, ומרכז של עם ישראל זה עולם התורה וכו'. זה אידיאל? אידיאל גדול ממנו. נשמה של כל התחייה התורה. אז עדיין ברמה של לפעמים האידאה הדתית מופיעה, נכון? קדושת הפרט וכו'. טוב. יש לך מפלגות שקורות ללאומיות. לאומיות גדולה. זה אידיאל חשוב? חשוב ביותר, נכון? בטח, ברור. יש לך מפלגות כאלה שקורות להומניות, לאוניברסליות. זה חשוב הדברים האלה? בטח זה חשוב. מה? הומניות? כן, בטח. מצוין. אוניברסליות? בטח. כמובן, אתה צריך להגיע למקומות האלה מוכשר, כן? אם אתה כזה אוניברסלי ולא יודע מה זה הזיות הישראלית בכלל, אז אתה מבולבל על כל הראש. זה הסכנה במפלגות האלה. נכון? לא מבין. חסר לפעמים הערך הלאומי. חסר הערך של התורה. בכל זאת אתה רואה שאנשים מצביעים. למה הם מצביעים? כי יש בזה כן אידיאל. באמת, באבוקה הגדולה, היא מקבצת את כל האידאלים ביחד, נכון? זה יעקב, ישראל וישורון. יעקב הוא בבחינת קדושת הפרט. פעם שמעתי כזה, מהלך כזה מהרב שרקי. ישראל זה הלאומיות, וישורון זה האוניברסליות. ההשפעה, החוצה, הקבלה במה שאפשר לקבל. הקישור, ההומניות וכו'. אבל זה באורות התחייה י"ח. שלושת המחנות האלה. הדתי, הלאומי והאוניברסלי. רב קורא לזה שם.
ליברלי, לא משנה. אבל זה צריך לבוא, קודם כל אתה דתי. זה פשוט. אחרי שאתה שומר תורה ומצוות, אז אתה גם לאומי. אז הקדושה שלך היא עוד יותר גדלה. הקישור אל הקדושה של האומה, לנשמת האומה, צד האלוהי שבאומה. אחר כך גם ההתפשטות של השפעת האומה החוצה. זה הסדר. אבל אם יש פה דליגה, רק לאומיות בלי דתיות, זה לא טוב. רק אוניברסליות בלי דתיות, זה קטסטרופה נוראה. ברור? רק אוניברסליות בלי לאומיות, זה קטסטרופה נוראה. רק דתיות בלי שאר הדברים, זה קצת מצומצם. ברור? צריך את שלושת האידיאלים האלה. אז המפלגות, אומר פה, אולי נקרא עוד פעם שאת המשפט הזה. באריסטוטלנו הגדולה מתגלות הן כל אחת בצורה בודדת במפלגות שונות. האידאות האלה, מוכרח יהיה להיות מורם סוף סוף ובארץ התחייה ייפגשו הכוחות ונושאיהם, וכל אחד ימצא בשנגדו את השלמת פגם נשמתו. זאת אומרת, צריכה לקום פה הנהגה שקולטת את כל האידאלים האלה, את כל האידאות האלה. וכל עוד זה לא יקום, משהו שלם, תמיד יהיו מפלגות. יהיה מפלגתיות. מלכות בית דוד היא תקבץ את כל האידאלים האלה בחוברת. מאגדת אותם, כי הם כולם אמיתיים ואלוהים וטובים. כל עוד אתה לא שלם במשהו, יהיה לך כתרוג. תהיה לך התנגדות. לכן צריך לכלול את ההערה שיש במפלגה השנייה בך. התורה היא מלאה בהערה הזאת. אם אתה לא כולל אותה, אז הניצוץ האלוהי הזה הוא נופל אל הקליפות. אז זה נהיה שקר שאין לו רגליים. כן? עניתי? אני ממשיך. מהתקופה הקדמונית, יזרח בה העוז והעוצמה האלוהית, מהמאוחרת, הביסוס הפרטי ועיבוד הסגנון המפורט, והחיים הבאים בעצמם, במקום גידולם, יוסיפו עוד קניינים חדשים ומתרחבים. אז זאת פה, משפט קשה קצת. מהתקופה הקדמונית, יזרח בה העוז והעוצמה האלוהית. מה זה התקופה הקדמונית? בית ראשון, נכון? מה? תלמד, דוד המלך, שאול המלך, שלמה המלך. איזה גדלות, איזה תקופה, איזה ענקים. מהמאוחרת, זה בית שני. הביסוס הפרטי ועיבוד הסגנון המפורט. תלמד גם, תלמוד בבלי, נכון? תלמד שולחן ערוך. תלמד, משנה. ביסוס הפרטי ועיבוד הסגנון המפורט. למרות שגם שם יש רעיונות ודאי כלליים. והחיים הבאים בעצמם, במקום גידולם, יוסיפו עוד קניינים חדשים ומתרחבים. יהיה לנו גם הערה מן העתיד. לא רק מהתקופות האלה, אלא עצם זה שאנחנו חיים בארץ. אנחנו שתולים במקום גידולנו. אנחנו גפן שנשתלה עכשיו במקומה. ויש בה עבודת הכרם. יש בה תורה ומצוות ולימודים. אז עוד קניינים חדשים ומתרחבים. אורו של משיח הוא זורך עלינו מהעתיד, לא רק האורות מן העבר. אלא יש לנו גם אור עתידי שמושך אותנו אליו. ההווה הוא מתברך מהקומה שאנחנו עומדים לקנות. יש עוד קניינים חדשים ומתרחבים. הנבואה היא צריכה לחזור. כמו שהנביאים מדברים על זה, יש פה חוכי על כל בשר וכו'. אז ודאי, יש עוד הרבה לאן להתקדם. יש הרבה מאיפה ללמוד. אבל השאיפה היא איחוד האידאות, ההתכללות של כל האידיאלים האלה, של כל ההערות האלה, ולא להיות מפלגה מצומצמת. זה סכנה מאוד גדולה, דבר הזה. אפילו אם הדעה שלך הוא אמיתי ונכון, ואתה מזלזל בשני, אתה כבר חלקי, אלא תנסה להבין מה טוב אצל השני, מה מושך אצל השני, ללמוד. יש הערה שאתה יכול ללמוד מנו ודאי. לאגד, לאחד. אז יקום, תקום פה מלכות עירין קדישין, מלכות עליונים, מלכות בית דוד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.